אנחנו מתחילים השבוע לקרוא את הפרשיות שעוסקות ביוסף ואחיו, בראשית העניין שהתחילו, שבעקבותיו התגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. והנה יוצא, ודאי לפי פשוטו, שהמאבק הזה שבין השבטים, השנאה, שבטים מכרו את יוסף, ובגלל זה נתגלגלו אבותינו למצרים. אז זה נכון שיש ברית בין הבתרים, וכבר נגזרה גזרה, וזה נכון שעם ישראל צריך לעבור את קור הברזל, אבל ודאי שהדברים היו יכולים להיות בצורה אחרת. הפסוק שאומר הקדוש ברוך הוא, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו מינו אותם 400 שנה ממילא, זה באיזושהי חלוקה שיכולה להתחיל בצורות שונות מלידתו של יצחק, אז גם הצד הזה. וודאי שהתורה כותבת לנו, היא רוצה לבוא ולהגיד לנו, תראו מה השנאה יכולה להביא. הגלות של מצרים היא תוצאה של שנאה שהייתה בין השבטים. השאילתות בפרשה שלנו פותח ואומר, אני אתרגם, אסור להם לבית ישראל לשנוא אחד את חברו, דכתיב לא תשנא את אחיך בלבביך. ומצאנו גם שבגלל השנאה ששנאו האחים את יוסף, דכתיבה ישנאו אותו ולא יכלו דברו לשלום, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. פה הדיון בשאילתות זה על ההלכות האלה שלא תשנא את אחיך בלבביך, והוא אומר, הנה התורה באה ללמד אותנו שבגלל השנאה הזאת, שנאה בין אחים, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. לפי חז"ל, אנחנו כל הגזרה של 10 הרוגי מלכות, זה היה בגלל מכירת יוסף. אנחנו רואים את זה בפיוטים שביום הכיפורים. וכמובן שעוול, על פי פשוטו כמובן, אנחנו מדברים על שבטים, שבטייה, אבל על פי פשוטו, העוול העיקרי זה של האחים. החטא העיקרי של האחים. אבל גם כנראה יוסף לא לגמרי נקי. ויבא יוסף את דיבתם רע אל אביהם, הוא חולם חלומות שהוא מבין שהם יכולים לעורר איזושהי שנאה. מה הוא מספר להם? מה הוא חשב? איך שהם יגיבו? אז כמובן שיש איזשהו מתח, שום צעד המריבה לא יכול להגיעות נקי. אבל באמת נשאלת השאלה, איך מגיעים למצב כזה נורא? אחים מוכרים את אחיהם. יותר מזה, בשלב הראשון עוד לכו ונהרגהו ונשליחהו אל אחד הבורות. אני חושב שהפסוק הכי שמעורר למחשבה, שהם כבר מכרו אותו ויושבים לאכול לחם. כתוב בחז"ל שסנהדרין, ביום שהם גזרו על מישהו מיטה, סנהדרין כולה לא אוכלת באותו יום. ישבו לאכול לחם. וההסבר לדבר, שהשנאה כאן והמריבה לא הייתה רק איזושהי קנאה בין האחים על זה שהוא זוכה לקטונת פסים, ואולי הוא מלשין עליהם או מדבר עליהם, גם זה ודאי מעורר. כבר זה חז"ל מדברים על יעקב אבינו, לא ישנה אדם את בניו בין הבנים. אבל היה פה דבר הרבה יותר גדול ומשמעותי, שהוא מצד אחד מסביר לנו על מה השנאה הגדולה הזאת, וישנאו ולא יכלו דברו לשלום, ועל מה איזה רקע היה המכירה. אבל מצד שני גם פה, אם התורה כותבת לנו את זה, היא באה ללמד לנו ממה צריך להיזהר. דבר פשוט הוא, עד היום רגילים כולנו לראות שיש מין ברירה טבעית, לא סתם ברירה טבעית, אלא הרצון לקחת ולמצוא את הנבחר. לא רק שכן נוח נבחר והיה מבול, אלא אפילו אברהם. אברהם, אז יש את ישמעאל ואת יצחק. ישמעאל נדחה, נבחר יצחק. יש יצחק, יש את עשיו ויעקב. עשיו נדחה, הולך סעירה, ויש את יעקב. באופן טבעי יכולים השבטים לחשוב שגם כאן תמשיך אותה הנהגה, יהיה מישהו נבחר וכל השאר ידחו. אולי יעקב בהתנהגות שלו נותן קטונת פסים, אותו אב אביה מוסר לו את עיקרי התורה, גם הוא יכול לעורר את החשש הזה באחים. החלומות של יוסף גם הם יכולים להגדיל את החשש הזה. ודווקא בגלל זה, כשאשר השבטים, בגלל דרגתם הרוחנית, ובגלל זה שהם רואים את עצמם בעצמם ראויים, או גם, אולי אפילו אם לא בדרגה הזאת כמו יוסף, הם בטוחים אולי שבדרגה של יוסף, אבל גם אם לא, הם ודאי רוצים להמשיך לדבוק באור החיים, הם לא רוצים להיות נדחים. והנה הם חושבים, שבא פה מישהו, שמביא את דיבתה, או זה המסר של החלומות, ולככה הוא מוביל. אז כבר זה כאן מאבק רוחני הכי גדול. מי הולך לזכות בכל העולמות? זה מין מאבק איתנים, לא על שאלה על איזשהו קטונת פסים, או על מי אבא נתן לו את זה או לא נתן לו את זה. אלא אנחנו מרגישים שהולכים לדחות אותנו. וכיוון שכך, השנאה שלהם והפחד שלהם, כתוב בספרים, הם הרגישו שיוסף הוא בחינת רודף, ולא סתם רודף על החיים הגשמיים, הוא רודף מבחינת החיים הרוחניים, ורודף ניתן להצילו בנפשו. אולי גם יוסף חי במחשבה הזאת שיהיה פה מישהו שהוא יהיה נבחר, וזה ככה הוא הבין אולי את החלומות, או אולי זה הסיבה ויבא יוסף את דיבתם רעה. אולי הוא חושב שהנה זה סימן שהם לא אמורים להיות הממשיכים. פה הולך ומתבשל שאלה של הירושה הרוחנית, מי יהיה הזרע הנבחר שימשיך לבנות את בית ישראל. זאת מלחמה, לפי התחושה שלהם, מלחמה בלי פשרות. מה שייך להתפשר? אני לא רוצה להידחות, במיוחד אם אני מרגיש ראוי. אבל הנה מתברר שכולם טועים. מה שהיה נכון אצל אברהם ואצל יצחק לא נכון כאן. עכשיו מתחיל משהו חדש, מהלך חדש. שבטי העדות לישראל, 12 שבטים, שלכל אחד ואחד יש את התפקיד המיוחד שלו. לא שיש אחד למעלה ואחד למטה, אחד נבחר ואחד נדחה, כן, אחד שהוא ממשיך את הדרך והשאר מסתלקים מלהיות חלק מהבניין. לא, מתחיל כאן דבר חדש. אבל את זה הם לא הבינו, ובגלל שהם לא הבינו הם ממשיכים. אולי כבר יוסף, אני תמיד מרגיש, חז"ל אמרו לנו את הפסוק, יוסף כשנשלח לה, הוא אומר את אחי אנוכי מבקש, והוא שומע מהאיש נשאו מזה, אומר רש"י, נשאו מן האחווה. המילים את אחי אנוכי מבקש, אני רוצה את האחים שלי, איפה האחים שלי? אני רוצה לחזור לנקודת האחווה, את אחי אנוכי מבקש. אבל בשלב הזה נשאו מזה, לא רק שנשאו מזה, הוכיח ההמשך שהם מכרו אותו. ועם ישראל, שבטי בני יעקב, צריכים לעבור סיבוכים ועניינים וקשיים עד שבסוף מתברר להם, כולנו טעינו, יוסף הוא לא הרודף שלנו. אולי אני אגיד יותר מזה, תשימו לב איך האחים מפרשים את החלומות. משתחווים ליוסף, והנה קמה אלומתי וגם ניצבה, אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. הם חושבים, הנה יש פה מישהו שרוצה לשלוט בנו. צריכים לעבור 22 שנה כדי להבין שההשתחוויה והאלומות זה בעצם סיטואציה הפוכה לגמרי. לא יוסף ששולט בהם, אלא זה מין יוסף שמפרנס אותם, זה מין יוסף שמחיה אותם, זה מין יוסף שייתן להם קיום בזמנים הקשים. זה פתאום התברר, חיינו בטעות. עומד ברגע הגורלי, עומד יהודה מול יוסף, ויגש אליו יהודה, נראה שיש כאן מלחמה, ויגש זה למלחמה. ואז הרגע הזה מופיע יוסף ואומר אני יוסף, ופתאום מתגלה שאין פה אנשים שעומדים בשני צידי המתרס, אלא אחדות אחת, אחים, הנה אני הולך עכשיו לפרנס אתכם. אבל איזה דבר, איזה קשיים, איזה בחיות היו צריכים עם ישראל לעבור, ומה קורה כתוצאה מההצתה המאוחרת הזאת לפי השאילתות. הנה, זה לא היה קורה, השנאה הזאת הורידה אותנו למצרים. אם היו שומעים אז ברגע הנכון את אחי אנוכי מבקש, והיו עונים ואומרים הנה אנחנו פה, היינו חוסכים לנו את כל זה. באמת הדבר הזה אוכל בעם ישראל מאז ועד היום. הנציב בהקדמה שלו, הקדמה מפורסמת, הזכרנו את זה, הנציב בהקדמה שלו אומר שספר בראשית נקרא ספר הישר, כי האבות היו ישרים. מה זה ישרים? ישרים זה אנשים שמדקדקים בשולחן ערוך ובמצוות התורה, והם הצדיקים קדושי עליון, נמצאים בהשגות גבוהות מאוד, אבל בכל זאת לא מאבדים את האנושיות ולהיות נחמד לאנשים, גם כשהשכן שלך לא מתנהג בדיוק כמוך. ככה היו האבות, אברהם, יצחק, יעקב. בנקודה הזאת מתברר שהשבטים לא, השבטים הם חשבו, פה הייתה נפילה. אומר הנציב, בית שני, הרי בית שני נחרב על שנאת חינם. אומר הנציב ששנאת החינם הזאת לא הייתה סתם שנאת חינם שנבעה מאיזשהו דבר שהשכן שלי פגע בי או עשה בי או העליב. לא זה. זה הייתה התקופה ששנאת החינם הסתובבה סביב עניינים כאילו רוחניים. אז קמה התנועה הצדוקית והבייטוסים, ומצד שני היו פרושים, והתחילו, הטענה של הנציב היא כנגד הפרושים גם כן, כל אחד התחיל לחשוד בשני, אולי את הצדוקי, אולי את הבייטוסי, אולי זה, ואז זה הייתה שנאת חינם. אומר הנציב, הם היו צדיקים אבל לא ישרים, והקדוש ברוך הוא שונא צדיקים כאלה שאינם ישרים, נקרא בלשונו. צדיק וישר הוא, שבח ישר נאמר להצדיק דין הקדוש ברוך הוא בחורבן בית שני שהיה דור עיקש ופטלטול. ופרשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, זה היה לא מזמן הדף היומי, בית שני שהיה בו, כן, שהיה בו תורה, עבודה, גמילות חסדים, נאמר חרב, היו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולם. על כן מפני שנאת חינם שבליבם, זה את זה חשדו את מי שראו שנוהג שלא כדעתם ביראת השם שהוצדו כאובייטוסי. אם אתה לא הולך בדיוק כמוני, כן? אם זה לא בדיוק הסטייל שלי, אם אתה חס ושלום, כן? עושה איזשהו דבר, אומר אב הרחמים, ביום שאני לא אומר אב הרחמים, כן? עוד שום דבר, אז אתה אצלי חשוד בצדוקי ואפיקורס. ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה היה צידוק הדין שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו, אלא באופן שהולכים בדרך הישר גם בהליכות עולם, ולא בהקמימות אף על פי שהוא לשם שמיים, וזה גורם חורבן הבית והריסות יישוב הארץ. לפעמים אנחנו רואים שדווקא אצל האנשים שמדקדקים בתורה ובמצוות, הדקדוק הזה גורם להם להיות קנאים, אבל קנאים באופן הפסול, שהם חושבים שכל מי שלא מתנהג בדרכם הוא צדוקי ואפיקורס, ויכולים להשפוך את דמו כי הוא צדוקי ואפיקורס. ודווקא זה ממש מה שקרה כאן אצל השבטים, דווקא כשהמאבק הוא רוחני, אז א' אתה חושב ש לשם שמיים בוערת בך קנאות לשם שמיים, ב' יש לך גם ההצדקה הזאת. מהו? אתם יודעים, אמרתי כמה פעמים בשם הקוצקה, שטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו. שטן ופנינה, שטן צייר את איוב. מה יש לך מאיוב? הוא צדיק כזה, מה יש לך? כן? אז חז"ל אומרים לשם שמיים, הוא רצה שאיוב לא יהיה כמו אברהם, ככה פשט. פנינה ציירה את חנה. פנינה היה לה ילדים, לחנה לא היה ילדים וציירתה. חז"ל אומרים לשם שמיים, היא רצתה שחנה תתפלל. אבל הקוצקר אומר כאן דבר מדהים, אם תשאל את השאלה איך יכול להיות כל כך אכזרי, מה יש לך? לך יש הכל, מה אכפת לך ש... מה אתה מתענה? התשובה היא לשם שמיים. כשאנשים עושים לשם שמיים, הם יכולים לעשות את הדברים הכי נוראים שבעולם, בלי שום איסורי מצפון, בלי שום מגבלות, בלי שום מעצורים, כי זה לשם שמיים. לשם שמיים כמה אנחנו רואים את הדברים האלה שהם נכונים היום. וממה הטעות? הטעות היא מחשבה שכשיש לנו תורה ומצוות ויש עם ישראל, כולם צריכים להיות אותו שטנץ, כולם צריכים להיות אותו דבר. וזאת הייתה הטעות של השבטים, זה היה הטעות בהמשך, וזאת טעות שאוכלת אותנו עד היום, כי אנחנו לא מבינים את עומק העניין של 12 שבטים. תמיד אני מצביע על הפרוכת כאן. כולנו כאחד באור פניך. ניסו לשחזר את כל השבטים לכל שבט את האבן שהיה לו בחושן. כל אבן היה לה צבע מנפרד. בדגלים היו 12 דגלים, כל דגל הוא דגל נפרד, אבל כל עם ביחד נמצאים סביב החושן. כל השבטים הם לא אותו דבר. ראובן לא דומה לשמעון, ושמעון לא דומה ללוי, ולוי לא דומה ליהודה. אבל זה לא שיש כאן תקלה, ולא שכשעם ישראל חושב שאנחנו צריכים להתאחד, אנחנו צריכים להיות כולם ביחד. כולם ביחד זה פירוש שכל אחד ייתן את הגוון ואת הצבע ואת הנקודה האישית והמיוחדת שלו ליצור שלמות אחת. כולם על כל אחד, הרי האורים והתומים היו על ידי קריאת האותיות שהיה על אבני החושן. רק אם יש את כל האותיות שם אפשר לקרוא, אותיות שונות, זכות זה אפשר לקרוא. האחדות אינה אחידות, אחדות זה לתת את הנקודה הפרטית המיוחדת שלך, אבל להבין שיש גם מקום לנקודות לאחרים שנותנים פה. ההבנה הזאת כל כך חסרה לנו. פה התחילה הנפילה של השבטים, המחשבה שיש אחד נבחר ואחרים נדחים. מה פתאום? יש את הנקודה שיוסף ייתן ויש את הנקודה ששאר השבטים ייתנו, רק אחר כך מבינים. וגם דברים שנראים נוגדים זה את זה, יוסף ויהודה עומדים כאילו משני צדדים, לא, גם הם משלימים את זה. חז"ל אומרים, זה מופיע בספרים, ישראל זה ראשי תיבות יש 60 ריבו אותיות לתורה. ישראל יש 60 ריבו אותיות לתורה. שאלה איך מגיעים לחשבון 60 ריבו, אבל הרעיון הוא שכל נשמה בישראל היא אות אחרת בספר תורה, היא לא אותה אות. רק בזכות שיש 60 ריבו נשמות, יש 60 ריבו אנשים, יש 60 ריבו אותיות לתורה, וכל אחד צריך להאיר את האור המיוחד שלו. כמו פאזל, שכל אחד הוא בפאזל הזה חלק אחר, עם צבע אחר, נמצא במקום אחר, אבל רק אז נוצרת התמונה. כמו תמונה יפה שככל שיהיו בה יותר ריבוי גוונים, ככה היא יותר מהירה. הרב קוק מדבר על המאמר, אחד המאמרים המפורסמים של הרב קוק, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שנאמר וכל בנייך לימודי השם, אל תקרא בנייך אלא בונייך. וכולם תמיים. אגב, היום לצערנו הרב, חלק מהבעיה הזאת שמדבר עליה הנציב, אז איך אפשר להגיד תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? המחלוקות הופכות למחלוקות אישיות. אבל מה עומק הרעיון? בעצם תימה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, הרי בית שמאי אומרים אסור, בית הלל אומרים מותר, זה אומר חייב, זה אומר פטור, אין לך דבר שאין בו איזשהו ויכוח, זה אומר ככה וזה אומר ככה. מה זה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם? אומר הרב קוק, שלום, ריבוי שלום לא נוצר על ידי זה שכולם אומרים אותו דבר. אז בעצם המוח או הדעות או המחשבות או האידיאלים כולם יקבלו צורה אחת ואי אפשר לבנות מזה בניין. בניין לא יכול להיבנות מאבן אחת. אומר הרב קוק, זה מופיע בעולת ראייה על המאמר הזה בסוף תפילת סוף תפילת שחרית, יש טועים שחושבים שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד בדעות ותכונות. יש חושבים שבשביל שלום כולם צריכים להיות אותו דבר. ואם כן, כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחוכמה ודעת תורה, ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות, חושבים שבזה הם גורמים למחלוקת והפך השלום. ובאמת אינו כן, כי השלום האמיתי אפשר שיבוא לעולם כי אם דווקא על ידי הערך של ריבוי השלום. אם כולם יעשו אותו דבר, יהיה לנו רק דבר אחד חד גווני שאי אפשר לבנות מזה עולם. הריבוי של השלום הוא שיתראו כל הצדדים וכל השיטות והתבררו איך כולם יש להם מקום, כל אחד לפי ערכו, מקומו ועניינו. ועד רבה גם העניינים הנראים כמיותרים או סותרים יראו כשמתגלה אמיתת החוכמה לכל צדדיה, שרק על ידי קיבוץ כל החלקים וכל הפרטים וכל הדעות הנראות שונות וכל המקצועות החלוקים, דווקא על ידם יראה אור האמת והצדק ודעת השם יראתו ואהבתו. תארו לכם שהייתה רק שיטת המוסר, תארו לכם שהיה רק חסידות, תארו לכם שהיה רק הרב קוק, או שהיה רק הרב סולובייצ'יק, או בלימוד, כן? שהיה רק רש"י, או שהיו רק תוספות, או שלא היו אחרונים. בדעות, איך היינו יכולים ללבן את הדברים? זה מאיר בצד הזה וזה מאיר בצד הזה, וכל אחד נותן את האור. ואז א', אדם יכול להתקשר ברמה מסוימת לדבר, לנקודה המיוחדת, לאות המיוחדת שלו בספר תורה. אבל ב', גם כשאתה שומע דעה אחת ואתה מתחבר אליה, באותו זמן אתה בא ואומר, רגע, אבל יש פה גם כיוון נוסף, יש כאן מחשבה. כמה זמן אנחנו מקדישים לאהבה אמינה של גמרא, לקושייה טובה להבין אותה? כי גם הקושייה יש בה יסוד. גם הדרך, ריבוי הדעות, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. רגע, תסתכל על הדבר, יש לזה מקום ויש לזה מקום. זה נכון במקומו, אולי זה לא מתאים פה, אולי זה יותר מתאים פה, אבל נשתמש עם הרעיון הזה במקום אחר. וככה זה באידיאלים, וככה זה בכיוונים, וככה זה ב... אם היינו מבינים את זה, אני מדבר אפילו רק הציבור הדתי של שומרי תורה, כמה מחלוקות יש בתוך הציבור לצערנו של שומרי תורה. מצד הנקודה הזאת, שברגע שזה לשם שמיים, אז נכשלים, אומרים, רגע, חושדים. אבל היה צריך להיות הפוך. לבוא ולהגיד, רגע, יש לך מקום, ויש לך מקום, ויש לך מקום, וזה נכון בזמנו, וזה נכון לך, וזה מתאים לציבור הזה. אבל ביחד, בואו נעשה חושן. בעצם אם עם ישראל היה תופס את הנקודה הזאת שכולנו שבטיה, 12 שבטים, ויש לכל אחד את האור המיוחד שלו, את הדגל המיוחד שלו, את האבן עם האותיות המתאימות שלה, ואנחנו נעבוד ביחד, כמה היינו חוסכים לנו. אומר הרב קוק, כל בנייך לימודי השם, כי כולם יכירו שכולם, גם ההופכים בדרכם ושיטותם כפי הנראה, הימה כולם לימודי השם, וכל אחת מהנה יש צד שתתגלה על ידו ידיעת השם ואור אמיתו. ורב שלום בנייך, לא גדול שלום בנייך, אלא רב שלום בנייך. יש פה זרמים מיוחדים מאוד של שלום. זהו השלום האמיתי. חז"ל אומרים, עם זה אני אסיים, בסוף גמרא ברכות, שאדם חולם, יש שלושה חלומות שהם מדברים, ואם אדם רואה את זה, זה שלום. אם אדם רואה ציפור עפה, זה סימן לשלום. דבר שני, אם אדם רואה נהר, זה סימן לשלום. דבר שלישי, אם אדם רואה קדירה, סיר, מתבשל שם, כן? צ'ונט, סיר עם צ'ונט, יש שלום. אומרים שיש שלוש בחינות של שלום. יש שלום בחינת ציפור. אתה יודע למה אני בשלום איתך? כי איך שאתה בא אני פורח ונעלם, אז אנחנו איך נריב? אין התנגשויות בין הציפורים, יש מספיק מסלולים שם, כל אחד חיה בשלו. זה סוג של שלום. במקום להתנגש, בוא נעוף. כן, עם השמאל והימינה ועם הימין והשמילה. זה סוג אחד של שלום, זה השלום הירוד. יש שלום יותר טוב, שהוא בחינת נהר. איך יש נהר? נהר יש אלפי אלפי נקודות, טיפות של גשמים שהולכים ונאספים ונאגרים, אז מטיפות בודדות נהיה זרם אחד של נהר. זו דרגה יותר טובה. כולנו ביחד יוצרים משהו אחד. אבל כל הטיפות ממשיכות להיות טיפות. הטיפה לא תורמת תרומה ייחודית, אלא אם כן, אלא בזה שהיא מצטרפת להיות המוני טיפות. השלום הגדול והנשגב זה שלום בחינת גדרה. מה קורה בגדרה? יש אש ומים. אש ומים הם שני דברים שמחבים זה את זה, הם לא מסתדרים אחד בשני. אש ומים לא מסתדרים. אבל שמים גדרה באמצע, גדרה, פתאום מתברר שהגדרה הזאת עושה שלום בין האש והמים. האש מרתיחה את המים, מועילה להם. אבל לא רק זה. בצ'ונט, אם נשים צ'ונט רק עם מים, אז יצא לנו מים חמים, אולי לתי נוכל לעשות בזה. אבל איך יש צ'ונט טוב? נו, תגידו אתם בעצמכם. אז שמים שם תפוחי אדמה ובשר וקטניות, ויש את כל התבלינים. לפעמים דברים שהם הפוכים. וכל אחד נותן את הטעם הייחודי שלו, לא שמים שם רק תפוחי אדמה, כן? ולא רק בשר, אלא שמים שם הכל, וזה נותן את הטעם המיוחד לו, וזה נותן את הטעם המיוחד לו, וביחד הם יוצרים את הצ'ונט הטעים. וככל שיש שם יותר דברים שונים זה מזה, אז הצ'ונט יוצא יותר טוב. זה שלום של גדירה. אנחנו זקוקים לרב שלום בנייך, לתת את הקו המיוחד שלנו, כל אחד ואחד, ליצור את המערכת שלא הדברים יחבו זה את זה, אלא הדברים יהיו עוזרים זה לזה. תלמידי חכמים מרבים שלום. הקריאה הגדולה, לקחת את ההבנה הזאת של מה שקורה ליוסף ואחיו כשלא מפנימים את המסר, ולהכיל אותנו לימינו אנו. שרב תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. את החי אנוכי מבקש, וכשנאמר את החי אנוכי מבקש, נקבל את היד המושטת, שנאמר, הנה, גם אנחנו אחים, כולנו אחים יחד. המילה האחרונה שאני אגיד, קצו פעם מישהו רצה לעקוץ את הרב קוק, אמר לו, חלוצים, היו אז חלוצים, תנועה של חלוצים. אז הוא אמר, כתוב אנחנו נעבור חלוצים. יש רק עוד פעם אחת בתנך שכתוב אנחנו, כתוב אנחנו חטאנו ומרינו. זה אומר, אנחנו נעבור חלוצים, אנחנו חטאנו ומרינו, הנה שני אנחנו, ככה אמר אותו קנאי לרב קוק. אמר לו הרב קוק, שכחת את אנחנו העיקרי. כתוב, כולנו בני אב אחד אנחנו. אנחנו הזה, כולנו בני אב אחד אנחנו, זה אנחנו שמחבר את כולם ונותן את האלה שעובדים על התורה והמצוות ואלה של החלוצים, כולנו בני איש אחד אנחנו. את אחי אנוכי מבקש.
איך מצד אחד הרב אומר את זה, ואז מצד השני הרב אומר את זה.